חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
שלום לכם, אנחנו בשעה השנייה של המהדורה המרכזית, ערב טוב למאזינים. בצוות שלנו שלמה פולק בהפקה, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי קוי. עכשיו למה שמתרחש בכנסת, כתבנו בכנסת אבי רבינה, שלום וערב טוב.
ערב טוב אבי.
ערב טוב, מיד פרשננו הפוליטי איתי גדסי, גם על הקו, איתי. מיד יהיה איתנו. אבי, בואו נסכם בעצם יום מוזר בכנסת, הרגע שבו אין קואליציה.
עדיין מוזר שם, כן, בתוך המליאה, אפשר לראות רק חברים מהאופוזיציה. הקואליציה נמלטה על נפשה כבר מזה כמה שעות שמעבירים חוק ועוד חוק ועוד חוק בקריאה טרומית כמובן של האופוזיציה, והאופוזיציה רושמת ניצחונות קטנים, נכון שזה לא רלוונטי כל כך, כי בקריאה שנייה ושלישית החוקים הללו ככל הנראה לא יעברו, וצריך לומר חוקים חשובים. אני אתן לך רק דוגמה אחת קטנה, אחמד טיבי מביא חוק בעקבות אלימות השוטרים בהפגנות, הפגנות חרדים, הפגנות ערבים, שכל שוטר יהיה חייב ללכת עם מצלמת גוף שתחשף לציבור מיד לאחר האירוע, מתחילת האירוע ועד סופו. החוק הזה גם עובר בתמיכת החרדים כמובן, אבל כמו שאמרתי אין לזה משמעות גדולה, אבל המשמעות היא תדמיתית. אתה רואה שהקואליציה מאוד שברירית ביממה האחרונה, בעקבות מה? בעקבות כמה חברים מרם שכועסים מאוד על כך שחברי הליכוד ושקקל נוטים בימים אלה נטיות בנגב על אדמת בדואים, כך לטענתם. הם מאיימים במשבר, אנחנו לא מצביעים עם הקואליציה עד הודעה חדשה. נכון שלמעשה המשבר הזה הסתיים, כי לכאורה הנטיות הללו הסתיימו היום, אבל רם עמדה בהתחייבות שלה והיא לא הגיעה היום בכלל לכנסת, לא השתתפה בהצבעות, וככה זה נראה, קואליציה במשבר, קואליציה שתלויה בחברים מרם, ותדמיתית זה עושה רע מאוד לקואליציה.
כן, איתי גדסי איתנו, ערב טוב איתי.
ערב מצוין.
בואו ננסה רגע לפרשן את האירוע הזה, כי הרי מלבד ההליך הטכני שאבי מתאר שקורה עכשיו בכנסת, עם אותה הפגנת מחאה של מנסור אבאס, ובעקבותיו גם חברי ימינה מחליטים לנטוש את המליאה, ובקיצור אין קואליציה. קואליציות לא נופלות בגלל מאבקים של האופוזיציה, הן נופלות בגלל מאבקים פנימיים. עד כמה אפשר לזהות באירוע הזה כבאמת משבר אמיתי, שיהיה קשה אחר כך לחזור לחיים תקינים ורגילים כקואליציה הומוגנית?
תראה, קודם כל, ודאי שהכי קל לומר שהאירוע הזה הוא שום דבר, או להפך. אני חושב שיש כאן את כל התנאים, גם מבחינה אישית. בסופו של דבר, סיפורים של ימין ושמאל, יש הרבה היו ויהיו גם בעתיד, ויש את חוק האזרחות, ויש עוד שלל חוקים שיעמידו את הקואליציה הזאת בבלגן בין הסמנים הימנים יותר לציבור, אם זה רם, אם זה מפלגות השמאל. אבל הדברים האלה מבינים כולם שצריכים לבלוע את רוק, להתגבר ולצפוח גם אותם. אני חושב שבמקרה הזה יש כבר שילוב לא רק של הסיפור של ימין ושמאל, אלא גם אלבונות אישיים. אנחנו רואים את הדברים שאומר עומר ברלב על אלקין, ולא ככה בשיחה סגורה, אתה יודע, שאנחנו מתרגלנו מהקלטות האלה שקד, אלא בעצם עושה זה בצורה הרבה יותר מעליבה מול אנשים. אלקין התפרע, בסדר, אנחנו נרגיע אותו, יש מי שירגיע אותו, אין לו שום כוח בממשלה. לא נתחיל עכשיו לצטט את כל מה שאומר ברלב, אבל בגדול זה מראה על כך שממשיכים גם בעניין הזה של אלבונות אישיים, אפילו לא בתוך המפלגה שלו, כמו שראינו במרץ למשל, אלא גם בין אנשים שהם די בכירים. אפשר לומר שאלקין הוא השר מקשר בין קואליציה לממשלה, זה תפקיד שהוא די בכיר בממשלה הזאת, ולכן אני אומר, המתכון נמצא. עכשיו השאלה עד כמה המשבר הזה מחריף. העובדה שסיימו את הנטיות היום, דבר שדרך אגב מוחש על ידי קק"ל, הם אומרים שמדובר בהוראה, זה לא שסיימנו וזהו, ולא אומרים לנטוע עוד. העובדה שזה בעצם מסמן לנו שהמשבר הזה, לפחות המשבר הנקודתי הזה של סביב הנטיות, נגמר. וכנראה שהממשלה הזאת באמת בהוראה של נפתלי בנט, אולי יאיר לפיד, החליטו לעצור את הכל עכשיו, וכדי לא לגרום להתלהטות שהם לא יודעים איפה היא תעצור.
כן. טוב, בוא נאמר רק מילה אחת. אלקין זה גורם משמעותי בתוך קואליציה, בטח קואליציה של 61. אם אלקין מתהפך, הכל שם יכול להתפרק ביום יומיים.
יותר מזה,
אגב...
הממשלה שמתהווה הדברים, כן.
לא, לא, אני אומר, אלקין זה מי שהדביקו לו כמי שרקם ממשלות והפיל ממשלות ובדי את הממשלה הזו, וכשאתה מדבר איתי על המתיחות בין אלקין, נגיד ליאיר גולן, שמזכיר את זה שאנחנו נרגיע את אלקין, צריך להזכיר מה היה אתמול בקבינט. העימות הוא לא בין מרץ לאלקין, אלא בין בנט לאלקין, בנוגע להנחיות לכלל הציבור. אלקין מתיח בבנט שההנחיות לכלל הציבור לא ברורות. אתה שולח את השרים להתראיין, להסביר בתקשורת, אבל בסוף אין לנו מה לומר לציבור. הציבור מבין שההנחיות מבולבלות ושהכל מבולבל. אז זה מגיע, אם הביקורת הזו מגיעה מאלקין לבנט, לא הייתי אומר שזה איזשהו משבר שהוביל להתפרקות הקואליציה, אבל אני חושב שהמשבר הזה... אפשר לומר שהוא קצת יותר אמיתי ממשברים קודמים, ועוד יום הרבה משברים כאלה כנראה עד סוף הקדנציה.
וכנראה שבסופו של דבר המשברים האישיים, זה מה שיגרום את הבעיה לממשלה הזאת, כי גם הממשלה הקודמת, או נסתכל נתניהו, הסיבה שנתניהו לא מצליח להרכיב ממשלה, זה סיבה אישית, לא עניין של ימין שמאל. אז אני חושב שזה המתכון שצריך
להיות. ברקע של הדברים הללו, עוד נושא שצריך להעלות אותו, אותם הקלטות שנחשפו מתוך ישיבת סיעת ימינה, כשבנט לא יכל להשתתף בישיבה, ואילת שקד ניהלה את הישיבה הזו, ושם ראינו ושמענו מרמור אמיתי של חברי המפלגה הזו מול ציבור הבוחרים, מול הקהל. כבר אין לנו תשובות, כבר אין לנו מה לענות.
היום ראית שניר אורבך שסופג הרבה על הבעיות בקואליציה, בעיקר מצד האופוזיציה שלו מבית, בורח מהראשון שבעצם יוצא את המשבר הזה. בפועל הוא אומר, רגע, אם רם לא נוכחים במליאה, גם אני לא נוכח. צריך לומר, הוא לא קוזז, הוא יוצא מהמליאה, אז כבר נופל חק אחד למליאה, ושם עידית סילמן ובועז טופורובסקי שמרכזים את ענייני הקואליציה, מתחילים להבין שהם בבעיה גדולה היום, וההתפרקות החלה אז. כלומר, אמרו, אנחנו לא רוצים אפילו קיזוזים, נתנו כן, איזה 3-4 קיזוזים, אבל הם הבינו שאין להם רוב, הם פשוט העדיפו לצאת מהמליאה ולא להתאפס בכלכלתה מול כל העולם, מול המצלמות הכנסת. אז כן, הזכרת את ימין, אז זה ניר אורבך, וזה כמובן הסיפור הזה של הבג"ץ היום, שגם מתקשר לעניין הזה, שציפו מניר אורבך ומתן כהנא ואילת שקד אולי לפעול ולהציל את נשות האברכים, את האברכים מידיו של ליברמן, אבל מי שנחלץ לעזרתם של האברכים, לפחות לפרק זמן קצר, זה דווקא שופטי הבג"ץ.
כן. טוב, בהחלט מעניין, ומשפט אחרון, אם מדברים מרגע על כל העניינים הפוליטיים, נתניהו בנט, בנט נתניהו עם האמירות הדדיות על הבדיקות, על הקורונה, לא חזור, זה לא נגמר עד הערב, אני שומע שנתניהו הוציא עוד איזה תגובה חדשה הערב, אבי.
כן, נתניהו מוציא, אגב, הוא טוב בסרטונים, אין לו הרבה מה לעשות באופוזיציה כנראה מלבד סרטונים, אז הוא מוציא עוד תגובה קצרה, הרי בנט מה עשה אתמול במסיבת עיתונאים, מתיח אבל ביבי, ושוב נתניהו, והוא סיפר על כך שנתניהו זלזל בבדיקות האנטיגן, ואיך אתה מעיז ככה בשעת מגפה להוריד את להסיר את האחריות, גם מהציבור שלך ומכל הציבורים, ואז נתניהו משיב לו, הנה, בוא נראה סרטון ישן של בנט שפותח את קבינט הקורונה משלו בזמן שיש קבינט קורונה רשמי, ושם בנט מפקפק בחיסונים. זה חצי תשובה של נתניהו הערב הזה לבנט על התחת האשמות לא נגמרת בין השניים.
טוב, זה באמת כאמור בסוגיית הקורונה. איתי גדסי ואבי רבינה, תודה רבה לשניכם.
ערב טוב
לכם. עכשיו לענייני הקורונה, גם על המספרים שמתפרסמים מהערב, כמעט 250,000 הובחנו עם קורונה מתחילת החודש, יש גם עלייה קלה בחולים קשה, אז הנה קצת נתונים כדי שנבין על מה מדובר. היום 17,000 מאומתים קיבלו תשובה חיובית כאמור, כרגע יש 260 מאושפזים במצב קשה, לפי נתוני משרד הבריאות, הסיכוי לפתח תחלואה קשה לבני יותר מ-60 שלא התחסנו, גבוה כמעט פי 8 ממבוגרים שהתחסנו. מתחילת החודש נפטרו 38 חולי קורונה. אלו המספרים היבשים, ואיתנו על קו הטלפון פרופסור גליה רהב, שלום לך. הפרופסור גליה רהב, מנהלת המחלקה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי שיבא, שלום וערב טוב. איתנו על הקו, הפרופסור רהב. מחצית מחולי הקורונה שהושפזו כאמור במצב קשה, אינם מחוסנים, אפילו קצת יותר. יש עוד מספר גדול של חולי קורונה שהושפזו במצב קשה וכבר שוחררו, או שמצבם התייצב בבתי החולים. אנחנו סביב השאלה הקשה באמת, האם הגל הנוכחי הוא עם תחלואה קשה נמוכה מאוד בגלל החיסונים או בגלל האומיקרון. וגם האמירה של פרופסור מבורך מהדסה עין כרם, כי שיש חולים קשים אבל הבעיות שלהם לא מגיעות לקיצוניות שראינו בעבר. והאם כל הנתונים הללו מביאים אותנו לידי מסקנה שאין הרבה מה לעשות, פשוט לחכות שאגף גל הזה יחלוף ובזה נגמר העניין, וצריך להפסיק לדבר על הגבלות או על תווים ירוקים ודברים מהסוג הזה. אז אנחנו רוצים לשוחח עם פרופסור גליה רהב, מנהלת המחלקה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי שיבא. האם את איתנו על הקו? שלום, ערב טוב. אנחנו נצא לפרסומות ונשוב.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
שלום, כנר ימונק, מנכ"ל עמותת בית חם. אתם בוודאי רוצים להצליח. כולנו רוצים להצליח. מרגישים מתוסכלים מחוסר ההצלחה שלכם? אתם כועסים על עצמכם? מרגישים מבוזבזים? אפשר גם אחרת. גם אתם יכולים להתחיל להצליח ולממש את הפוטנציאל שלכם. התקשרו עוד היום 0733-300-200, 0733-300-200. קורסים נפרדים לגברים ולנשים.
נבחרת הדירקטורים של ישראל יוצאת לדרך. רוצים להיות שחקנים מרכזיים בחברות ממשלתיות מובילות? רשות החברות מגבשת נבחרת חדשה ואיכותית של דירקטוריות ודירקטורים, וזו ההזדמנות להצטרף. הגישו מעומדות עד 31 בינואר באתר רשות החברות. לפרטים נוספים חפשו נבחרת הדירקטורים של ישראל.
ברוכים הבאים למצפה יהודה, העיר החרדית במבואות ירושלים. בימים אלה מקדם משרד הבינוי והשיכון את תכנון מרחב מצפה יהודה. הבטיחו את עתידכם במקום והצטרפו למאות שרכשו קרקע במיזם הפרטי המקודם בהובלת השר לשעבר אורי אריאל. הצטרפו כעת כשעדיין הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן המחיר עדיין אטרקטיבי. לפרטים התקשרו עכשיו, כוכבית 2567.
כריך שווה עם פרוסות בסטרמה על גחלים של טירת צבי. זה תענוג.
טירת צבי, טעים להתבשר. טירת צבי.
כאן דבי וולף, ואני מזמינה אותך ליהנות מחבילת עשרה צעה בשיטה בינלאומית. רק ב-188 שקלים לחודש.
דבי וולף.
איזה יופי.
לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
סובל מכבדות אחרי האוכל, גזים, צרבות וחוסר נוחות? מקסיקול של הנטורופת דוקטור אליהו לוי. היום במבצע הגדול עד 11 בלילה. התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140.
חדש, ליל שישי במסעדת אספרגוס. פותחים שולחן לחוויה קולינרית משובחת בישיבה במקום. להזמנת מקום חייגו 03-373-0040.
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים. הטעם המיוחד שכולם זוכרים. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש.
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שמוטקין 8, ראשון לציון.
בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
שלום, כנר ימון, מנכ"ל עמותת בית חם. אתם בוודאי רוצים להצליח. כולנו רוצים להצליח. בפרנסה טובה, בתקשורת עם הילדים, בחברה, במימוש הפוטנציאל שלכם. שנים אתם מנסים ולא מצליחים. הצטרפו עוד היום לקורס העצמה אישית בניהולו של דוקטור אמיר קוליק, ובעזרת השם תתחילו ליהנות מהצלחה וממימוש עצמי. התקשרו עוד היום 0733-300-200, 0733-300-200. קורסים נפרדים לגברים ולנשים.
עכשיו במקימי, 50% הנחה על הקולקציה החדשה גם באתר mekimi.co.il.
מקימי, סי אופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
רהיטי קיבוץ השלושה, פתח תקווה. הנחות מטורפות על כל החנות. ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
אז יהיו לנו מים חמים תמיד?
כן.
כל הזמן?
כן.
גם בבוקר?
כן.
באמצע הלילה?
לפני בית ספר?
אפילו...
כן, כן וכן.
מחמם המים של פסגז. תמיד יש מים חמים. כוכבי 9636. פסגז.
ים הסושי, מסעדה אסיאתית עם מיטב טעמי המזרח הרחוק. ים הסושי, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים. בחשרות מעודרת של הרב רובין. רק למאזיני רדיו קול חי, רול מתנה בכל הזמנה. 0-2-6-200-400.
שבעה ימים מיום קבלת זריקת הדחף, הבוסטר, אתם מוגנים. עדיין אינכם מחוסנים בחיסון השלישי? אם עברו יותר משלושה חודשים מקבלת החיסון השני, מהרו עכשיו לקבל את החיסון השלישי. מספרי המאומתים לקורונה עולים במהירות וצפויים להגיע ליותר מ-50,000 ביום. חיסון הדחף הוא הדרך שלכם להיות מוגנים מפני מחלה קשה ופגיעה בשגרה. אל תסתכנו, לכו להתחסן עכשיו.
עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
בומבה!
מחירה אסורה למי שטרם מלאו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם הפרופסור גליה רהב. שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
מנהלת המחלקה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי שיבא. שאלה שרבים מהאזרחים שואלים, האם פשוט לחכות שהגל הזה יחלוף? אין הרבה מה לעשות, להפסיק לדבר על הגבלות ולהפסיק לדבר על תווים ירוקים ודברים מהסוג הזה, כי אין הרבה חולים קשה, הם אומרים, וזהו, פשוט זה יעבור. איך את מתייחסת לגישה כזו?
תראה, זה נכון שהווירוס הזה משתלט אלינו ומאוד קשה באמת למנוע את ההתפרצות שלו, ואנחנו רואים את זה בכל מדינות העולם. אבל אני לא חושבת שאפשר לשבת רגל על רגל ולא לעשות כלום ולחכות. כי כן, נדבקים, ואני לא בעד הדבקה. אני חושבת שהדבקה היא כן עלולה להיות מסוכנת. נכון שבגדול היא מחלה יותר קלה, אבל כן, יש מדינות עם, למשל בארצות הברית, המון השפוזים עם אומיקרון. נכון, הרבה פחות עושה מוות, אין מה לדבר, אבל כן עלולה להיות מחלה קשה, וכן, ואין לנו מושג לגבי הלונג קוביד, אז אני לא רוצה שתהיה הדבקות אינסופיות. ואני גם לא יודעת שמי שנדבק לכמה זמן הוא מחוסן, זה גם שאלה שאלתית.
כן, הכל פה פתוח בעצם. ומצד שני, די איבדנו את הרכבת, כלומר, זה ברח לנו מהידיים, זהו. זה בעוצמות, במספרים כל כך גדולים, שפשוט כל אחד יעשה מאמץ לשמור על עצמו עד כמה שניתן, ובזה זה נגמר.
אז תראה, אז אני כן חושבת שנכון, כאילו, לעשות התקהלויות עצומות, כמו שהיה בסילבסטר, וכמו שמשחקי כדורגל, אני נראה לי באמת לא לעניין. לא לעניין. אז כן צריך להישמר. אני כן בעד, בוא נגיד, תו סגול. ירוק, אין בכלל מה לדבר. זה לא הגיונית, כל התו הירוק הזה. כי אנחנו היום יודעים שמחוסנים נדבקים. רוב האנשים שנדבקים היום הם גם מחוסנים. אז אין שום היגיון בזה, לעשות תו ירוק. אבל כן, תו סגול, כמה שפחות אנשים, כמה שפחות התקהלויות. שוב, אנחנו לא נשתלט על זה, אבל לפחות להעיט את הכסף, שלא יהיה לנו מצב של אינסוף אשפוזים, כי אני יכולה להגיד לך שבמערכת הרפואי, בבתי חולים, המצב הוא לא נחמד, בכלל לא נחמד.
כן, יש לנו גם את שפעת החורף.
בדיוק, זה גם שפעת, וזה גם המון אנשי צוות שמאומתים ונמצאים בבידוד, המון אנשי צוות, בערך 5% מאנשי הצוות היום בארץ, הם מושבתים, וזה משמעותי. אז זה גם, זה גם, גם השפעת, וגם המון אשפוזים של אומיקרון, מיום שישי, הצפה של חולים, באמת. אז נכון, הם לא כל כך חולים כמו קודם, אבל הם זקוקים להשפוז, וזו בעיה.
העובדה שעברנו לבדיקות ביתיות, גם לא אמינות, גם לא כולם עושים אותם, גם מי שעושה לא תמיד בדווח, יש פה גם עם כאלה שהופכים את כל העסק קצת לבדיחה. כלומר, נו באמת, אני עכשיו נמצא ליד בן אדם שעשה בדיקת אנטיגן, ואומר, עשיתי בדיקה, אני שלילי. אני לא בטוח בזה, זהו, זה כבר באמת אין ודאות. ואנשים עם המחלה מסתובבים חופשי בכל מקום, ואנחנו שומעים את הממשלה עם אמירות שהכל בשליטה והכל בסדר ואין כאוס והכל עובד וכל מיני אמירות מרגיעות כאלה. באמת שכאילו קצת ככה מייאש.
תראה, אני חושבת שזה נכון, כאילו אני לא חושבת שאפשר להגיד שהכל בשליטה ואין כאוס, אני לא חושבת שזה נכון, אבל אני חושבת שמצד שני כן יש מה לעשות. זאת אומרת, הבדיקות המהירות עושים להם די עוול. זה נכון שהבדיקה הראשונה, כשמישהו נגיד היה במגע עם מישהו חולה, והבדיקה הראשונה שעושים, נכון, האנטיגן, בוא נגיד 50% יוצא שלילי, זה נכון, אבל אם חוזרים עליו, הוא הופך לחיובי, כי מה שקורה שהווירוס הזה מתרבק כל כך מהר, שממש הוא עובר בשנייה משלילי לחיובי. אז זה נכון שהבדיקה הראשונה לטעמי צריכה להיות PCR, ואחר כך לעבור למעקב אחרי, באמת, במעקב עם אנטיגן.
כן, אבל הבעיה שנותנים לאזרח לעשות את בדיקת האנטיגן, ואנשים לא עם ניסיון או הבנה, היו ליד חולה מאומת, עושים בדיקה, יצא שלילי, נגמר הסיפור, והוא חולה, והוא ממשיך להסתובב כל השבוע. ולכן באיזשהו מקום אנחנו איבדנו את הסיפור הזה ברגע שאנחנו לא יכולים לדעת מי חולה ומי לא. זה אומר שמגפה יצאה משליטה.
תראה, זה נכון שאין, ויש כבר גם במדינות אחרות, הערכה כמה שכאילו, נגיד, כשבאמת עושים את הבדיקות בבית, להוסיף את הבדיקות האלה של האנטיגן חיובי, ואומרים, אוקיי, יש לנו 40 אלף, אז קרוב לדעת שזה 120 אלף. זה נכון, אבל לצערנו זה מתרחש בהרבה מדינות בעולם. אנחנו לא, זה נכון שאנחנו, בוא נגיד, זה נחמת רבים, זה נחמת טיפשים, אבל זה המצב, כי הווירוס הזה הוא באמת התפשט בצורה רצינית. וכן, לעשות בדיקות אנטיגן חוזרות, וזה לא תורה גדולה ללמוד לעשות את זה, באמת שלא. ממש לא, לא צריך להיות, לא יודעת מה, גאון, באמת לבצע את הבדיקה הפשוטה הזאת.
אוקיי, הפרופסור גליה רב, מנהלת המחלקה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי שיבא, תודה רבה לך.
תודה.
ערב טוב. עכשיו לעניינים החינוכיים, גם בעקבות התקופה שאנחנו עוברים, גם הקורונה וגם עוד התמודדויות אחרות של הילדים שלנו, כל אחד בגיל שלו עם ההתמודדות שלו, גם הערב נקדיש לזה מספר דקות, בעיקר לשמוע גם מה קורה באמת בסוף בשטח, על ההתמודדויות האמיתיות של הורים, של ילדים, של מחנכים, ואנחנו רוצים לפנות אל הרב אברהם פינזל. שלום לך, הרב פינזל. טוב, ננסה שוב. הרב פינזל מיד יהיה איתנו על הקו. מנהל תלמוד תורה חוכמת שלמה בירושלים, בניסיון להבין קצת איך מתמודדים עם התקופה הזו. הרב פינזל איתנו?
ערב טוב.
ערב טוב, נס בפני עצמו. מה שלומך?
אני ברוך השם יום יום.
כן. מה אתה שומע מהורים בתקופה הזו, מילדים?
מה שאני שומע הכי הרבה, המנהל, יש בדיקות אנטיגן.
אפשר לבוא לקחת כמה?
כן, אני צריך גם לבנות בבית, אפשר גם בשביל הבני דודים.
כן.
זה השאלה המרכזית. מעבר לזה, משנה, יש לי מאומת כזה ביום השלישי, האם אפשר לשלוח, הוא לא מרגיש טוב, האם אפשר לשלוח, אבל ברוך השם, תשמע, בגדול אני רוצה לומר לך דבר אחד. פה מתגלית גבורתם ועוצמתם של עמיתי המנהלים שמחזיקים את מערכות החינוך, במיוחד מערכות החיידרים, התתים, שלומדים תירה, עושים את הכל. הם קורסים תחת המעמסה הנפשית בעיקר. אבל עושים הכל כדי שאבל פיהם של תינוקת של בסרבון יישמע ברמה. ואני שמח גם שבתקופה הזאת, ברוך השם, אנחנו לומדים בלי ביקורים של משטרות ובלי הסתה מטורפת בתקשורת על מפיצי המחלות. כולם מודים היום שהגישה של מורון צר התירה אז צדקה לחלוטין. ואני רוצה לומר לך גם שאני צריך להדגיש קודם כל שלוש פעמים לפני שאני אומר את מה שאני אומר עכשיו, שאין לי מילה אחת טובה להגיד על ממשלת הזדון, שקדוש ברוך הוא יעזור שתעבור מהר מן הארץ מלחמה של ממשלה שנלחמת בכל דבר שהוא יידישקייט ויהדות, אבל מילה טובה לשרת החינוך. אני לא יודע אם היא מתכוונת במה שהיא עושה, שהיא רוצה שיהיה אבל פיהם של תינקס של בסחבון או שיהיה חינוך, אבל זה פועל יוצא מהפעולות שלה, שהיא לא שמה לב לרעשי רקע, עומדת כחומה פצורה שבתי הספר יישארו פתוחים, על הדרך גם אנחנו מרוויחים מזה. לך תדע אם לא מה שהממשלה מחזיקה מעמד, במקום הדבק של השנאה לנתניהו, זה זכות התורה של תינוקות של בית רבן, ישיבות ותלמידי, וגם בנות בתי ספר בית יעקב שלומדות ולא נשארות בבית, ועל זה היא ראויה לציון, שהיא עומדת בקשנות על מה שהיא מאמינה בו וחושבת, והפועל יוצא של המדיניות שלה, זה שאין ביטול תורה המוני כמו שהיה בתקופות קודמות. אפילו הכוונות הקודמות היו טובות, אבל למעשה אפשר לקום בבוקר, לשלוח את הילדים לחדר, המנהלים יכולים, לא כל היום, אתה יודע, המתח הנפשי, אני חושב, היינו צריכים רק איזה פסיכולוגים אחרי זה לרפא את הפחדים שלנו כל בוקר מביקורי המשטרה והדילמות, וזה בעיקר ההסתה המטורפת שחלחלה גם בציבור שלנו, שאנחנו מפיצי מחלות וכאלה. אז אני צריך מילה טובה שוב, שאף אחד לא יחשוב שאני פה בא להגן על הממשלה או להחניף או משהו.
לא, ברור, הדברים ברורים, הרב פינזל, אבל בכל זאת יש, לא ספציפית בחיידר שאתה מנהל, אבל גם שם וגם בהרבה מאוד מקומות, כן, יש הרבה מאוד ילדים בבית, בנים, בנות, בידודים, חולים, ועוד פעם זה שעות בבית, ושיעמום, וכולי וכולי, והפעם זה לא כמו הפעם הקודמת שכולם בבית, אלא, או, יש לנו כבר איזה תחשיט שאומר, אני חולה, אין מה לעשות, אני לא יכול לצאת, אני בבידוד, אני זה. מתחילה להתפתח פה שוב תופעה חינוכית, כשההורים לא בבית תמיד, כן יוצאים לעבודה, יוצאים לסדר יומם, ומשאירים לפעמים ילדים בבית.
תראה, אין ספק שאנחנו נמצאים בתקופה של מגיפה. אנחנו נמצאים בתקופה שלא אנחנו בחרנו אותה, ולא אנחנו עשינו אותה, זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו להתמודד עם איזה ניסיון קשה מאוד, קשה מאוד, ובאמת יש קושי עצום בזה שילדים צריכים להיות בבית, מבודדים, אנחנו לא יודעים, וכמו שאתה אומר, יכול להיות שיש הורים, אני לא קשה לי להאמין שיש תופעה שהורים משאירים.
כן, נכון, זה לא מצוי.
אבל ילדים גדולים אולי, כן, ההורים חושבים שכן אפשר להשאיר אותם. אני יכול להגיד לך, אצלי, ואני גם, אנחנו מנהלי החדורים, אנחנו הרי מדברים בינינו, אני יכול להגיד לך מה אנחנו משתדלים, מה אנחנו מנסים לעשות עבור אותם מבודדים. אז למשל, היה עכשיו, גמרו אצלי בחיידר כיתה ה' אילו מציאס. זה שרשרת אירועים, יש מביאים בויכן לחיידר, או הולכים להיבחן, הולכים לכותל, תפילת שחרית משותפת לכל חמשת הכיתות, וכו' וכו'. היו ילדים שהיו בבית בתקופה הזאת. אז אנחנו עשינו הסעה של הכיתה של אותו ילד לחצר שלו, רקדו שם, הוא הסתכל במרפסת, הילדים רקדו למטה, איכלו לו, שלחו לו למעלה שקית עם המתקים ומתנות, ומשתדלים לערב אותם, משתדלים להפוך אותם לשייכים, זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו באמת עברנו גם למערכת של למידה מרחוק לאותם מבודדים, משתדלים להעסיק אותם כל הזמן בשיחת ועידה בשיעור. אצלי אגב, העבירה הכי חמורה בחיידר זה מלמד שמחזיק פלאפון במצב אפילו רטט או שקט על עצמו, זה לא יכול להיות. אבל כל מלמד שיש לו ילד מבודד בכיתה, אם אפשר למשוך טלפון קווי, כי אז גם הקליטה יותר טובה, אם לא אז בפלאפון, עושים ועידה למבודדים ומשתדלים לשלב אותם בשיעורים. עד כמה שזה שייך ועד כמה שזה אפשרי, לא כל ילד בדיוק יכול באותו רגע כשהוא בבית, לפעמים אתה יודע, עם כל הקשיים וכו', אבל משקיעים המון המון מאמץ וחשיבה איך אנחנו מחברים ומשייכים את המבודדים למערכת הלמידה הרגילה. עכשיו, כך בחשבון גם שבעקבות כל ההקלות והאנדלרמוסיה וכל זה, כמות הבידודים, אמנם היא מטורפת בגלל התחלואה הגדולה, אבל זה נגמר מהר. זאת אומרת, זה לא מה שהיה פעם, שילד יחזור בית שבועיים, ואחרי זה עוד שבועיים, ואחרי זה עוד שבועיים, כי עוד אח ועוד אח ועוד אח. היום זה נגמר מהר, ומי שמחוסן ויש לו בדיקת אנטיגן שלילית בכל בוקר, אני נותן לילדים בחיידר. מי שיש לו מאומת בבית, כמובן אם יש לו את כל התנאים שמאפשרים, אז אני נותן לו בדיקות אנטיגן ל7-8 ימים, תבדק כל בוקר, יצאת שלילי, תבוא לחיידר. זה גם מפחית מאוד מהכמות. אנחנו עושים בחיידר עצמו בדיקות המון, כשחושבים שיש ילדים שלא מרגישים טוב, או כיתה שהיו במאומתים, ועל ידי זה משתדלים פשוט לצמצם את הנזק. כמובן, אי אפשר לומר שאין נזקים, אי אפשר לומר שאין בעיות, אבל אנחנו חיים בתוך מציאות עם מגיפה, מקווים שזה יסור מעלינו בקרוב. ברוך השם, סייעתא דשמיא, שהדבר הזה הוא הרבה יותר חלש מפעם קודמת. אמנם כל חולה קשה או כל חלילה וחס מונשם זה עולם ומלואו וזה טרגדיה למשפחה וכו', אבל באופן כללי, ביחד לכמות החולים והמהירות של ההדבקה, אז המצב, בוא נגיד ככה, הוא יותר טוב ממה שהיה קודם.
בוודאי, עולם אחר.
כן, אבל משתדלים, אתה יודע, לנהל חיים הכי נורמליים שאפשר.
עד כמה שניתן. שיהיה הרבה בריאות לכולם, ושילדי ישראל ותורתם ימשיכו להגן עלינו מפני מגפות ומחלות, כן.
אני רק רוצה מילה אחת ברשותך, שתי מילים, שתי משפטים. משפט אחד, צריך לדעת דבר אחד. הסיפור, מה שאנחנו מתרחש לנגד עינינו כרגע, זה מראה שתי דברים. דבר אחד, אמון הסחחומים. מי שנוטה לצה מן הזקנים לא נכשל. כשמורון אגרח קנייבסקי, שר התורה, היה נחרץ. היו כאלה שאמרו...
רואים את זה היום בחוש וגם הם מודים היום, כן.
כן, היו אומרים, אז אמרו, זה נכדים, האם שמעת את זה ממנו, וגם זה בטוח שהוא אמר, מכתיבים לו, הוא היה נחרץ, שמעתי את זה באוזניי, תראה היום איך מדינה שלמה בעולם שלהם. עוד מילה, אבל המילה הכי חשובה. צריך לזכור, הדבר הזה עוד נמצא פה. הקורונה נמצא פה, וזה תלוי בנו, וזה נראה שאנחנו התרגלנו וחיים עם זה, וזורמים עם הטירוף. צריך להתפלל. צריך להתפלל. אנחנו לא יודעים לאיפה זה יוביל. תפילות, תפילות, תפילות.
הרב אברהם פינזל, מנהל תלמוד תורה חכמת שלמה בירושלים, בשורות טובות ותודה רבה. סיימנו את המהדורה המרכזית לערב. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד. תודה לטכנאי אורי כהן, תודה לשלמה פולק בהפקה, עוד מעט הפינה היהודית עם אורי כהן. ערב טוב לכם ולהתראות.
מספללים רפואנו השם מאמינים לישועות חוקי ויסי השם
מתמדים ונשמרתם לנפשותיכם
חזקים מחוברים משדרים כל חי
תכירו את שמעון גם מדריך של כוחות ההצלה וגם רואה חשבון בחברה גדולה ותכירו את אלי, הוא גם משגיח כשרות וגם משגיח בבחינות בגרות. משלבים עבודות? תכירו את הדרך הקלה לעשות תאום מס מהנייד. באתר רשות המיסים, רשות המיסים. הדור הבא של שירותי הדיגיטל כבר כאן.
ברוכים הבאים למצפה יהודה, העיר החרדית במבואות ירושלים. בימים אלה מקדם משרד הבינוי והשיכון את תכנון מרחב מצפה יהודה. הבטיחו את עתידכם במקום והצטרפו למאות שרכשו קרקע במיזם הפרטי המקודם בהובלת השר לשעבר אורי אריאל. הצטרפו כעת כשעדיין הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן המחיר עדיין אטרקטיבי. לפרטים התקשרו עכשיו, כוכבית 2567.
עכשיו במקימי, 50% הנחה על הקולקציה החדשה, גם באתר. מקימי.co.il
מקימי סיופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
היי היי היי, הספרים כמעט נופלים, למה אתה מסדר אותם ככה למדף?
אז איפה לשים? יש לך הצעה יותר טובה.
מה אני? איקאה?
הצעה מיוחדת באיקאה. מגוון רחב של מוצרים במחירים משתלמים. מאלף ועד כפתת בשבט, 3-31 בינואר, בחנויות איקאה.
כבר 8 שנים ברציפות. הכי הרבה משפחות בוחרות לעבור למכבי.
גם אני עברתי, כי להיות חבר מכבי זה לדעת שבמכבי עומדים לשירותי למעלה מ-90% רופאים מומחים.
הצטרפו גם אתם למכבי, קבוצת הבריאות הטובה בישראל. כוכבית 4535. ההצטרפות עד י"ג בשבט 15 בינואר.
יש קופות חולים, יש מכבי.
דברי הצדיק מאבניאל, בחנון עינה בזאת, אם לא ידאג לכל מה שתבקשו.
כל מי שיעזור להטפוי כרך אחד של אשר בנחל, יהיה לו ישועות גדולות.
כוכבית 5610, כוכבית 5610.
סטופיט של הנטורופת דוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית. היום במבצע גדול עד 11 בלילה, התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
נתוני תחלואה בישראל ובעולם מצביעים על עלייה חדה במספר הנדבקים בקורונה בכלל ובזן האומיקרון בפרט. משרד הבריאות הנחה להקדים את קבלת המנה השלישית לזכאים שטרם קיבלו אותה. אם התחסנתם רק בשתי מנות וחלפו 3 חודשים מקבלת המנה השנייה, תאמו עוד היום תור למנת הדחף בקופת החולים שלכם. פרטים נוספים בקו המידע לציבור החרדי, 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
רהיטי קיבוץ השלושה, פתח תקווה. הנחות מטורפות על כל החנות. ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
רב נחום, אני ממש מתלבט. צריך משכנתה. צריך לפתוח חשבון בנק לזוג. איפה? איזה? קושיות מפה עד...
יוסל, זה הרי פשוט. יש אומרים משכנתה, ויש אומרים אוש, וחכום עם אומרים. חד הוא.
תפחות לאילה. המומחים של תפחות עם התוכנית שנותנת פי 3. לוקחים משכנתה ובנוסף פותחים חשבון עוש ומקבלים גם משכנתה בתנאים מועדפים, גם הטבת הצטרפות בריבית מועדפת וגם בנקה אישי שזמין במגוון ערוצים. לאילה, כבר אמרנו? חייגו עכשיו, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
האזינו להמלצתו של הרב אהרון אבוטבול שליטה לבר המים נועם אחד מבית אפיקים, הבטיחותי והמומלץ הלכתית בשבת.
קודם כל, המכשיר הזה הוא מיוחד במינו, שאפשר להשתמש בו בהידור רב בשבת קודש, על ידי שמעבירים אותו למצב שבת, וזה פותר את כל הבעיות ההלכתיות. המכשיר הזה יש בו מעלה עצומה שאין בזה סיכון, והמכשיר הזה פותר את הבעיה. המכשיר הזה נותן פתרון מצוין לכל השבתות בצורה בטוחה, הלכתית נפלאה.
התקשרו עוד היום, כוכבית 2026, נועם אחד, מהדרים בבטיחות.
לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה.
כן, כן, את כל הקופה.
גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי וגם מזכורת ענקית קבועה. חייגו עכשיו, 02-540-30. 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
ויראליס של חברת גיל ורדי, תוסף תזונה טבעי לחיזוק המערכת החיסונית, להורדת תהליכי דלקת ולחיזוק הגוף.
חליתי בקורונה בראש השנה ואיבדתי את תחוש הטעם והריח. חבר המליץ לי לנסות את תוסף התזונה ויראליס והייתי מוכן לנסות הכל כי בתכלס מה יש לי להפסיד. ורד גלעד, אני לא מפסיק להודות לך ולבורא עולם שזכיתי להכיר את תוסף התזונה ויראליס, שהחזיר לי את תחוש הטעם והריח. אני ממליץ בחום על ויראליס. חזרתי לעצמי ואני נהנה שוב מטעם וריח, ואני יכול שוב לברך את ברכת הפסמים בהבדלה.
התקשרו עכשיו לחברת גיל ורדי והזמינו ויראליס. 02-381-3333. ויראליס, תוסף תזונה עוצמתי וייחודי מהטבע. 02-381-3333. תוסף תזונה ללא התוויה רפואית מאושרת.
להציל נפש, סיפור מטלטל שכל אחד מאיתנו... להציל נפש זה לא סיפור. כדי להציל אדם, רק צריך לשים לב. נחשפתם להתמודדות, מתח ומצוקה בתוך המשפחה? מתקשרים, מתייעצים ומסייעים. התקשרו עכשיו באופן אנונימי למוקד משרד הרווחה והביטחון החברתי. 118. מגן בעדי. שומעים את קולכם.
עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. ימבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
העולם היהודי. עורך ומגיש אורי כהן.
ערב טוב, הערב אציג בפניכם את פינתנו החדשה ובנציג את החדשות המעניינות שקרו ברחבי הגלובוס היהודי. האזנה מעניינת, מתחילים. לאחר 35 שנים הודיע השבוע הרב יהודה יונה רובינשטיין, הרב חרדי מוכר בבריטניה, על הפסקת שידוריו ברשת הממלכתית, ה-BBC. הסיבה לדבריו, הצטברות של סיקורים אנטישמיים, שסיעם האשמת נערים יהודים במתקפה של מוסלמים נגדם. היהודים בבריטניה הפסיקו לקנות את השקר של ה-BBC. התפטרותו מגיעה אחרי דיווח ב-BBC על מתקפה אנטישמית של מוסלמים נגד נערים יהודים ברחוב אוקספורד בלונדון. בסרטון שצולם לפני כחודש בחנוכה, נראים גברים מוסלמים מקללים ויורקים על קבוצת בני נוער יהודים חרדים שישבו בתוך אוטובוס. המוסלמים השמיעו לעברם קריאות גנאי, דפקו באגרופים על חלונות כלי הרכב, ואחד מהם אף השליך חפץ לעבר האוטובוס. התקרית טופלה בידי משטרת לונדון כפשע שנאה, ואף גונתה בידי ראש ממשלת בריטניה וראש העיר של לונדון. ואולם, בדיווח של ה-BBC נאמר כי ניתן לשמוע שומצות גזעניות על מוסלמים מתוך האוטובוס. אלא שבסרטון נשמעים הנערים היהודים אומרים בסך הכל בעברית, תתקשר למישהו, זה דחוף, לאחר שביקשו כנראה להזעיק משטרה בעקבות ההתקפה האנטישמית נגדם.
There is a line that the BBC crossed. I have been obviously aware of the anti-Semitism masquerading as anti-Zionism, anti-Israel stuff in the BBC for a very long time.
ה-BBC חצה קו אדום. הייתי מודע כמובן לאנטישמיות המסתווה שם כאנטי-ציונות ואנטי-ישראל במשך זמן רב. כשפרסמתי את מכתב ההתפטרות שלי, כמעט כולם תמכו בו. כמה אנשים טעו, למה אתה לא נשאר ונלחם? אבל נשארתי ונלחמתי, אולי במשך זמן רב מדי. אבל כשהתרחשה תקיפת הילדים היהודים ברחוב אוקספורד בלונדון, רחוב הקניות העמוס ביותר בבירה, על ידי קבוצת מוסלמים, והילדים חטפו איומים, הצדעות נאציות, אלבונות קשים ונאלצו לברוח, ה-BBC שקיבל את הסיפור, דיווח שהיהודים צעקו אלבונות אנטי-אסלאמים. ברבים, ואז זה שונה לאלבון אחד, וגם הוא הוכח כלא נכון, ואילו הם סירבו לסגת מהדיווח, זה כבר עבר את גבול הטיעון המתחפש לאנטי-ציוני שאנטישמים בחול אוהבים להסתתר מאחוריו, והפך לאנטישמיות גלויה. לאחר שנים של חילוקי דעות, פקידים מקומיים וקבוצת הגג היהודית של איטליה הגיעו להסכמה להפוך מאגר נשק שנבנה על גבי בית קברות יהודי בן מאות שנים למוזיאון בית הזיכרון. בית הקברות היהודי של סן ניקולו ממוקם במנטובה, עיירה קטנה בצפון איטליה, עם היסטוריה יהודית החל מהמאה ה-12. בית הקברות נבנה בשנת 1442 ושירת את צורכי הקהילה היהודית המקומית הקטנה עד המאה ה-18. במהלך השואה הפכו הנאצים את האזור למחנה ריכוז מאולתר. מאוחר יותר הוא נפל בסמכות השיפוט של הצבא האיטלקי, לפני שהוא עבר בחזרה למנהיגי מנטובה המקומיים. העירייה תכננה לשפץ את האזור המוזנח כבר שנים, אך קבוצת רבנים מארגונים שמטרתם לשמור על בתי קברות יהודיים ברחבי העולם, טענו שהתוכנית תהרוס את בית הקברות ואת אדמתו. תוכנית ההתכנות החדשה שסוכמה על ידי קציני העירייה ארגנה שיפוץ למקום באופן שלא יפגע באדמה, ובית הזיכרון יציין את ההיסטוריה היהודית שהייתה במקום. הפרויקט שעלותו 6.5 מיליון יורו, הממומן על ידי ממשלת איטליה, יתחיל בחודשים הקרובים ויסתיים עד 2024. 19 בני אדם, בהם 9 ילדים, נהרגו ביום ראשון השבוע בשריפה בבניין מגורים בניו יורק, באחד מאסונות השריפה החמורים ביותר בעיר בשנים האחרונות. עשרות בני אדם נפגעו בשריפה שפרצה בבניין ברובע ברונקס, ולפחות 32 מושפזו בבתי חולים. ממכבי האש של ניו יורק נמסר כי כ-200 כבאים הוזעקו למקום וחיבו את השריפה. האש פרצה בבניין טווין פארק שגובהו 19 קומות. האסון עורר את ליבם של ארגונים יהודיים באזור שנרתמו לסיוע מיידי. השוימרים, ארגון ביטחון קהילתי, מסביע, קייטרינג המספק ארוחות חמות לנזקקים, שניהם מבורו פארק, עצרו ביום ראשון בסופרמרקט מקומי בינגו, ורכשו דברים חיוניים בשווי של כמעט $5,000.
We're here in Bingo on Borough Park, we're together with Masbia and Borough Park Showroom, we're heading to the big fire in the Bronx, we're going to bring relief, toothpaste, toothbrushes, soap and shampoo, towels, all kinds of food and drinks, hot food is coming on the way, we'll be there soon, more coming up, you can use all the help we can get, volunteers are going to PS9, we're going to set up shop over there.
זהו אלכסנדר רפפורט, מנכ"ל ארגון מסביה. אנחנו כאן כדי לעזור לנפגעי השריפה בברונקס. רכשנו מברשות שיניים, משחות שיניים, סבון ושמפו, יחד עם מוגיות, משקעות אנרגיה, בקבוקי מים ואפילו מגבות חדשות. נגיע אליהם בהקדם לעזור לקורבנות שאיבדו את בתיהם בשריפה. תושבי השכונה קיבלו את התרומה באושר רב. חלק מהאנשים ניסו לומר לנו משהו יהודי, והיו רבים שהודו לנו, הוסיף רפפורט. נראה מה הצרכים שלהם ומה עוד אנחנו יכולים לעשות כדי לעזור להם. כך סיכם בדבריו. 1,759 דולרים זה סכום הפיצוי שקיבלו שני נוסעים על ידי חברת התעופה American Airlines לכל אחד. לאחר שהובטח להם שיקבלו אוכל כשר במהלך הטיסה ולבסוף לא קיבלו את האוכל ונאלצו לצום, שופט בברזיל קבע כי החברה לא סיפקה להם את השירותים שהבטיחה להעניק, ולכן עליה לפצות את שני הנוסעים. אחד הנוסעים נסע ללא אוכל במשך 10 שעות במהלך טיסה מניו יורק לסאו פאולו, והשני צם במשך 9 שעות במהלך שתי טיסות, ממדריד לפילדלפיה ומשיקגו ללונדון. השופט חוסה מרקוס מרון הכתב בפסק דינו, כי חברת התעופה התחייבה לספק אוכל כשר לאחד הנוסעים, אך בפועל במהלך הטיסה לא הוגש לו אוכל, והוא נאלץ להישאר בצום במשך 10 שעות טיסה. לכן, מבחינת השופט, יש נזק מוסרי שנגרם לתובע, והם אלו שאחראים לצום הכפוי במהלך הטיסה. גם במקרה השני, מצא השופט שחברת התעופה לא סיפקה שירותים וגרמה סבל רגשי לנוסעים. ונסיים עם ידיעה שמעניינת לא רק את העולם היהודי, אלא את כל העולם בכלל, המחאות בקזחסטן. המחאות שהחלו על רקע מחירי הדלק שהאמירו, הביאו את כוחות הביטחון במדינה לשימוש בירי חי לפי הוראת נשיא המדינה, בטענה כי זהו מבצע ללוחמה בטרור. גל של אי שקט פרץ במסווה של מחאות ספונטניות. התברר שהמטרה העיקרית הייתה לערער את הסדר החוקתי ולתפוס את השלטון. אנחנו מדברים על ניסיון הפיכה. כך אמר, ובנוסף אף הזמין חיילים מרוסיה להגן על מדינתו. ביררנו מה קורה בקהילה היהודית בקזחסטן עם רבה הראשי של המדינה, הרב ישעיה כהן. שלום לכבוד הרב, אז ראשית, מעניין לדעת כמה יהודים חיים היום בקזחסטן.
להערכתי יש כ-20 אלף יהודים בקזחסטן.
יש אנשים מהקהילה שהשתתפו בהפגנות?
לא ידוע לי על אנשי קהילה שהשתתפו בהפגנות. בדרך כלל לא מתערבים פה בעניינים פוליטיים. זה הוצג כהפגנה על מחירי דלק, אבל בשום הפגנה על מחירי דלק אתה לא רואה כל מיני כלי לחימה בהפגנות. בו היה פשוט משהו מאורגן של תקיפה. עכשיו השאלה אם זה טרור בפנים או מבחוץ.
מה המצב כרגע במדינה?
קזחסטן הוא לקח על עצמו להגן על האזרחים, וזה מחייב אותי לעשות את זה, והוא אומר שאנחנו לא מבטר, לא נלך בשום הקלות בעניין של טרור, אני אלך על זה בכל חומרת הדין, אנחנו לא יכולים לסבול טרור. אז עכשיו המצב הוא שברחוב שקט, אבל יש שעות בלילה, עכשיו זה כבר נהיה יותר קל, זה היה בהתחלה מ-8, בלילה זה מ-11 בלילה עד 7, בוקר יש עוד שעות. אז אסור לצאת לרחובות, כי הכוחות הביטחון הם עושים את העבודה שלהם, המשטרה החשאית, והשקט חזר, כמובן הכאב והתסכול נשאר.
שמענו שחוששים אצלכם מגילויי אנטישמיות. איך זה קשור להפגנה על רקע מחירי הדלק במדינה?
לא, אין לי שום קשר. אתה קזחסטן מודל וסמל של שלום וסובלנות. זה הגאווה הלאומית הקזחית. שלום וסובלנות זה המדינה היחידה בכל ברית המועצות שלא היה לה מלחמה עם אף אחד מהשכנים שלהם, עם אף מדינה.
יש גם יהודי אחד שנהרג אצלכם.
נרצח יהודי על לא עוול בכפו, מיריעה של אדם איזה טרוריסט שמרחם.
תודה רבה הרב. ותודה גם לכם על שהאזנתם. עד כאן פינת העולם היהודי. נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא.
חזקים, מחוברים, משדרים.